ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט. היום איתי מירב בכור. מירב היא מטפלת זוגית ומטפלת אישית בתת מודע, ויש לה סיפור מאוד מאוד מעניין, שבסופו הגיע לתובנה שנראה לי שכדאי ללמוד. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. אז שלום מירב.
שלום רות, איזה שלומך? כיף להיות פה. תודה, מה שלומך?
בסדר גמור. את פנית אליי להיות פה.
נכון.
שאת
ותודה
רוצה,
על ההזמנה.
שאת רוצה משהו.
זהו. היום שאני רוצה משהו, אני לא מוותרת.
אבל ממש, פעם זה לא היה ככה.
ממש לא, ממש לא. הייתי רוצה והייתי מבקשת מאחרים שידאגו, שיעשו, או שהייתי מתייאשת ופשוט לא עושה כלום. הייתי מחכה.
מחכה שיגיע אלייך, שיגיע לבד.
בדרך כלל זה לא היה מגיע, כי מישהו שאין לו את הבפנים, את הבערה הזאת, והוא רק רוצה, זה לא זז.
ומה קרה ששינה את זה?
אוקיי. אז לפני 3 שנים, בשלוש לפנות בוקר, התעוררתי משום מקום. אני רואה שאייל בעלי לא לידי. ומתוך שינה אני ככה שואלת, אייל, איפה אתה? אז הוא אומר, בשירותים. החלתי לשים את השמחה על הראש ולהמשיך לישון. אבל משהו בכל, אנחנו מדברים על הכל, אבל הכל היה מלמטה, לא מהשירותים ליד הקומה. ומתוך שינה קפצתי ורצתי למטה. ואני רואה את אייל יושב ומתפתל מכאבים בקורסה. שאלתי אותו להזמין אמבולנס, והוא נכנס ללחץ ואמר לי, לא, את לא מזמינה, תני לי רגע להירגע. הוא שתה בקבוק שלם של מלוקס להרגיע את הקיבה, כי שבוע לפני זה הוא היה אצל הרופא, כי היה לו את אותו כאב, והיא אמרה לו, אנחנו נבדוק את נושא הקיבה. לא עלה בכלל מה שאני הולכת לשתף. ואני אמרתי, אני מזמינה אמבולנס. משהו בקול של הנשמה שלי אמר לי, עכשיו אמבולנס, נקודה, לא לחכות.
אבל אז עוד לא ידעת, פשוט ידעת שזה מה שאת רוצה לעשות.
מהשנייה שקמתי, זה היה ממש סרט מתגלגל שלא ידעתי, רק משהו ניהל אותי מבפנים. הפרמדיקים הגיעו, בדקו את אייל, אמרו, אנחנו לא רואים משהו חריג, אפשר לחכות לבוקר לקופת החולים. ושם יצאה לי זעקה, אפילו לא זעקה. אתם לוקחים אותו, נקודה, ואני באה אחריכם באוטו. אייל עוד הסתכל עליי, רגע, איזה כיף שפרמדיק אמורים שהכל בסדר, בואי, עזבי. הזעקה הזאת לא נתנה לי מנוח. ובאמת לקחו את אייל לבית החולים, הגענו לבית החולים, ותוך שניות הבנו שאייל במצב אנוש ברמה הזאת. אייל קיבל התקף לב.
כאילו, הכאבים בבטן היו בעצם התקף לב.
נכון. הכאבים בוושת זה היה, והוא חשב ש...
חשב שיש לו צרבת.
בדיוק, בדיוק.
לקח מלוקס.
בדיוק. זה מה שהרופאה גם אמרה. אז מי כמונו, אנחנו לא מבינים, ואנחנו נורא רוצים...
להאמין שהכל בסדר.
וגם לסמוך, ואיך שאומרים שהכל בסדר, אנחנו ישר, יש איזה כיף רק לברוח מהסיטואציה. וישר... מתקודדים סביבו רופאים ואחיות וצוות, ושמים את הדיפיבלירטור, את המכשיר שאם במקרה בדרך לחדר הצנתורים יקרה משהו שיהיה גיבוי, ואני ליד המיטה שלו, ומה שאני אומרת לו, אייל, אתה רואה איך כל העורקים שלך כבר זורמים ואדם זורם, וזה מה שאני עושה בחוץ וזה מה שאתה עושה בפנים. זה הכל, אנחנו מרגישים את זה, אנחנו רואים את זה, אנחנו כל הגוף שלנו בתוך זה, והוא עונה לי בסדר, עם כאבי תופת, והוא עונה לי בסדר, זה מה שאני עושה, ואני יושבת בחוץ, מחוץ לחדר הצנתורים, על ספסל מברזל קר לי, ואני מפוחדת, אבל זה מה שאני עושה, אני מדמיינת, ואני רואה, ואני מרגישה איך כל העורקים פשוט זורמים. אחרי חצי שעה שזה נראה לי נצח, יוצאת הרופאה ואומרת, אייל בסדר, עכשיו, אבל הוא עבר מכות חשמל. אמרתי, מה? מה? הבעל שלי מת לפני כמה דקות? היא מסתכלת עליי בעיניים כאילו, רגע, לא הבנת? היא פשוט הולכת לפציינט הבא, כי אין זמן. אני מתיישבת על הספסל, ואני מתחברת לנשמה שלי ששואלת אותי. מכל התופת שאני נמצאת, כאילו, זה הזמן עכשיו לשאול שאלות? והנשמה שלי לא מרפה, והיא שואלת אותי, הקול של הנשמה שלי שם שואל אותי, מרב, חיית באמת את החיים שרצית? עשית את מה שרצית? הקשמת את החלומות שלך?
רגע, 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 אני עוצרת אותך, כי אני חייבת להבין את הסיטואציה. את בזה, אני מניחה שזה היה מחוץ לטיפול נמרץ?
מחוץ לחדר צנתורים, אנחנו עוד לא עלינו לטיפול נמרץ, אנחנו עוד נעלה לטיפול.
חדר צנתורים זה... בהדסה?
בהדסה הרצופים.
הבן אדם עובר מכות חשמל תוך כדי צנתור, זאת אומרת שהוא כאילו היה כבר במצב, שהוא החזירו את הלב שלו לפעום.
נכון.
זה מה שמכות חשמל עושות. ואומרים לך את זה, את מבינה שבעלך כרגע מת וחזר לחיים.
נכון.
ואת שואלת עצמך, איזה חיים היו לי?
את לא...
זה כאילו, זה הסיטואציה?
אני יושבת ואני אומרת, אני לא מאמינה. אני לא מאמינה, כאילו, זה תוך שנייה יכול להיגמר, זה מה שבא לי, ומה עשית עד עכשיו? האם באמת
כאילו, את פתאום חווה את המוות כאפשרות ריאלית, כי אנחנו לא חיים את החיים שלנו בידיעה שתכף נמות.
בדיוק. אין את האופציה הזאת בכלל.
ופתאום את חווה מוות מול העיניים. אמנם זה לא שלך, זה של בעליך, אבל את חווה את זה קרה. כאילו,
נכון.
ואז כאילו מבינים שהאסונות יכולים לקרות.
ועניין של שניות, ועוד בבוקר, גם אני וגם הוא היינו ביחד בחדר כושר. כאילו, איך זה יכול להיות? ובערב, לפנות בוקר, אנחנו כבר במצב של, שיש מצב שאנחנו, שהוא לא חי. ואמרתי שהמכות חשמל שאייל קיבל, יעירו בעצם אותי. יעירו אותו, אבל יעירו גם אותי. יעירו אותי לעשות את החלומות שלי, את הרצונות שלי, לא לוותר, וזה לא שלא נסענו ולא בילינו ולא הלכנו למסיבות ולבתי קפה ולמסעדות וחברים, אבל לא באמת הקשבתי לנשמה הפנימית שלי, מה היא רוצה. הייתי די מרצה, די אישה מרצה, היועצת הזוגית, שיודעת ומבינה, והייתה אישה מרצה, לא את אייל, אבל את הסביבה. ושם ירד לי הסימון מאוד גדול, אני רוצה לחיות, אני לא רוצה לרצות יותר אף אחד, אני רוצה לחיות את הקול שלי, מה הוא רוצה, מה הנשמה שלי באמת רוצה. ומהר מאוד, הבנתי גם איך אפשר להקשיב לה, איך אפשר לקבל את הידע ממנה, מה שאנחנו בגיל מאוד צעיר שכחנו, כי...
רגע, אבל בואי נחזור רגע לבית חולים.
חוזרים.
אז את, אוקיי, אתם מוציאים אותו מחדר צנתורים,
נכון.
ומה קורה?
ואז אנחנו בדרך למעלית, לטיפול נמרץ, עם האיש לוקח את המיטה, ואני עומדת ליד המיטה, ואנחנו מחכים למעלית, ואני אומרת, רגע, עכשיו יהיה מבול של טלפונים, מה קרה, ותתחילי להסביר לכולם, ואת בעצמך עוד לא מבינה מה עברת, ואני לא רוצה להסביר לאף אחד. ואז אני אומרת, שנייה, את רוצה או צריכה? רוב החיים שלי השתמשתי בצריכה. אני אומרת, הצריכה זה לגמרי ממקום של פחד, אנחנו פועלים מפחד שאולי לא ירצו אותנו, שאולי חסו עלינו, שאולי לא יסכימו לנו.
לא יאהבו אותנו.
לא יאהבו אותנו. הצריכה זה מהמקום הזה, ופתאום יורדת לי ההבנה הזאת, ואז אני אומרת, מאיזה מקום את מתנהלת? מצריכה או רוצה? אני עכשיו רוצה רגע לראות מה עברתי, מה אני אמורה להבין מכל הסיטואציה הזאת. אני לא צריכה לענות לאף אחד. לא צריכה לענות לאף אחד. וכך היה, חוץ מהבנות שלי, לא עניתי לאף אחד. חייבת את השקט שלי. ואת יודעת מה קורה במצבים כאלה? שאנחנו מקשיבות באמת לכל הנשמה שלנו, אף אחד לא כועס עלינו. מקבלים את המקום שלך. כי את מקבלת אותו. כי את מוכנה להקשיב לעצמך. אז אף אחד בסביבה, לא מתנגד לך, כולם מוכנים להקשיב גם לך, שאת מוכנה להקשיב לעצמך. אנחנו עולים לטיפול נמרץ, ואחרי 4 או 5 ימים אנחנו משתחררים, ואני מגיעה הביתה, ובלילה השני, מרב החזקה, שלא מראה בדרך כלל חולשות, כי אני חזקה, אני חווה התקף חרדה. אני לא יודעת אם זה התקף
זה
לב.
במה זה בא לידי ביטוי?
אני קמה באמצע הלילה עם דפיקות לב חזקות, זהה. אני ממש מרגישה שאני לא יכולה לשכב יותר, כי הלב ממש מרים אותי, אני מרגישה את זה במזרון. ואני קמה, ואני אומרת, רגע, זה התקף לב או התקף חרדה? כי לפני שבוע זה היה התקף לב, אז מה אני חווה עכשיו? ואני אומרת, שנייה, בכל הדרמה שאני, אני אומרת, שנייה, מירב, אני מדברת עם עצמי, תנשמי מהאף ותוציא מהפה, תנסי רגע להרגיע את עצמך, בואי רגע תחפי, ואם לא, אנחנו נזמין
אם
אמבולנס.
אם לא אמבולנס שוב.
בדיוק, כן.
פרמדיקים כבר מכירים.
ויגיעו הפרמדיקים, ויגידו הכל בסדר, תחי בבוקר לקופת חולים, אבל... ונשמתי מהאף והוצאתי מהפה. ונשמתי מהאף והוצאתי מהפה. ככה הרגעתי את עצמי לאט לאט, ודפיקות הלב נרגעו. ונרדמתי עד הבוקר. בבוקר קמתי. אמרתי ליעל, אני מסכימה להתקפי החרדה, אני לא נבעלת מהם. אני מוכנה... שיגיעו, אני לא נלחמת בהם, אני מאפשרת להם, אני נותנת להם מקום שיהיו. וכל פעם שהם הגיעו, הייתי נושמת מהאף, מוציאה מהפה, נרגעת, מרגיעה את עצמי, מסתכלת על דברים, אני רואה מנורה, כאילו להחזיר אותי לכאן ועכשיו. יום אחד הלכתי עם הבת שלי לסופר, פתאום אני אומרת לעמית, אמא אף פעם לא מרח חולשה או קושי, הייתי האמא הכי חזקה, דואגת לבנות שלי, לא מוותרת, נלחמת. אני אומרת להמית, תקראי שם את הבקבוקי מים ותביא לי מהר בקבוק, אני בהתקף חרדה. הסכמתי להתקפי חרדה וגם מהר מאוד הם עזבו אותי, כי לא נלחמתי בהם. פשוט נתתי להם מקום, וזה מסר ענק. אנחנו תמיד נלחמים, אף אחד לא לימד אותנו רגע להרפות, לעצור, להסכים.
למה בעצם מה המטרה שלהם?
המטרה שלהם רגע לעורר אותנו, לתת לנו להבין שהדרך שלנו לא הייתה בכיוון הנכון, תתעוררו רגע, מבחינתי לפחות. אבל הסכמתי להבין שגם הדרך שלי לא הייתה במקום הנכון, וגם שיהיו. הרפאתי לגמרי.
כי לפעמים, את יודעת, אני שומעת מהרבה מאוד... לקוחות שבשלב הגירושים יש התקפי חרדה, בדיוק כמו שאת מתארת, דפיקות לב מאוד מאוד גדולות.
זהה.
כן, בעיקר הדפיקות לב האלה ש... ואני חושבת שהם גם, אם אתה מקבל אותם, אתה אומר, אוקיי, בסדר, יש לי התקף חרדה, זה בסדר גם לפחד מהלא נודע. זה בסדר, זה בסדר. אתה בחרדה כי אתה בתהליך שאתה לא יודע רגע. מה יהיה בו, וזה בסדר לקבל את זה.
נכון.
כאילו, התקפי חרדה, אולי יש להם גם מקום להגיד לך, אתה בחרדה וזה בסדר.
נכון, זה מה שאמרתי, הייתי בדרך הלא נכונה, והתקפי חרדה הגיעו ואמרו לי, הכל בסדר, תרפי,
את קיבלת התקף חרדה בגלל הטראומה שחווית.
לגמרי, חוויתי טראומה, כן. והסכמתי שיהיו שם. חיבקתי אותם אפילו, אם זה נשמע נורא, אבל אפילו חיבקתי אותם.
לא, זה בסדר, אני חושבת שהחרדה היא, אני זוכרת שאחרי שאמא שלי נפטרה, אז הייתי כל הזמן בלחץ. ואז אמרה לי מטפלת, זה הגיוני, כי את ראית שזה דברים רעים יכולים לקרות.
נכון.
זאת אומרת, שאת פתאום, כבר לא חיה בלה-לה-לנד, שלא יכול לקרות שבעלי יקבל התקף לב, או לא יכול לקרות שאני לא אתגרש, או לא יכול לקרות שאמא שלי לא תמות, אז... את מבינה שדברים יכולים לקרות, אז
הכל בכל רגע.
זה מאוד מערער את המציאות שלך.
נכון, בכל רגע הכל יכול להיות.
כן.
אין פה...
שביל אוקטובר לימד אותנו
את זה. מזכיר לנו שבכל שנייה הכל יכול להשתנות.
אז לסגור את החלון של הממד?
אני חושבת עכשיו שאין לך צורך. אז זהו, זה בדיוק זה.
רק נספר שאני חזרתי הביתה וראיתי שהעוזרת פתחה את החלון של הממד, שלא נפתח משביל אוקטובר, אמרתי, אוקיי, מה זה אומר? אני צריכה להשאיר אותו פתוח, כי כבר אין אזעקות בתל אביב, או שאולי בעצם אני אסגור אותו ליתר ביטחון. אני לא העזתי לפתוח אותו עד עכשיו.
הפחד מנהל אותנו עדיין.
לא קשור, אוקיי, אז מה זה הפחד מנהל אותנו? אנחנו במלחמה, אמנם כבר כמעט ואין טילים על תל אביב, אבל אף אחד לא מבטיח לנו שלא יהיה הלילה.
נכון. אבל עדיין הפחד מנהל אותנו, ובצדק, אנחנו בתקופה מאוד לחוצה, ומאוד שאנחנו פוחדים מדברים, והפחד מנהל אותנו, וזה גם לא בושה להגיד את זה. כאילו, הרבה אנשים אומרים, לא, אותי הפחד לא מנהל. כן, הרבה פעמים, במצבים ובסיטואציות כאלה, זה בסדר גם שהפחד ינהל אותנו. אנחנו, אם נותנים לו מקום, אז אנחנו גם יכולים לעשות איתו מסע ומתן. כמו שעכשיו את עושה מסע ומתן, רגע, אני אסגור את החלון, אני אפתח את החלון, את לא בהיסטריה ישר בד וסגרת את ה...
לא, אני גם לא חושבת שאני אסגור אותו, כי נעים לי שיש קצת אוויר,
בדיוק.
אבל...
בדיוק, אז זה, אם אנחנו מסכימים לעצמנו, רגע, לעשות איתו מסע ומתן, אז זה פשוט ממשיך הלאה.
אוקיי, אז התקפי חרדה הסתיימו.
נכון, ואז מתחילים לרדת לי תובנות מאוד חזקות. אחד זה נטישה עצמי, תכף אני אמשיך לתובנות הנוספות, אבל בעצם המון שנים נטשתי את עצמי, ושנטשתי את עצמי הייתי במקום של הלקאה עצמית, של דיבור לא יפה לעצמי, ואז את מורידה לעצמך את הערך, ואז את רגשית חסומה, ואת חוזרת חלילה על הנטישה, כי תארי לך שלא הייתי אומרת לפרמדיקים שהקול הפנימי שלי, החזק, הנשמה שלי דיברה, תיקחו את היה לבית החולים, מה היה קורה לי?
הוא היה מת.
הוא היה מת, והייתי מאשימה את עצמי כל החיים.
לא יכולת להשים את עצמך, הזמן פרמדיקים אמרו שלא צריך.
אבל הקול שלי היה ברור, היה ברור. אין, וכמה פעמים הקול שלי היה ברור, אבל כולם יותר חכמים ויותר מבינים ויותר יודעים, והם על בסיס יומיומי רואים את זה. הם יודעים, הם החכמים בנושא הזה, לא אני. זאת אומרת, הנטישה היא גם הרבה פעמים מביאה אותנו לאשמה, והרבה פעמים מביאה אותנו לחוסר ערך, ואנחנו סוגרים את עצמנו רגשית, וזה שוב פעם המעגל הזה.
את מתכוונת, כשאת אומרת נטישה, את מתכוונת לנטוש את הקול הפנימי?
לנטוש את הקול הפנימי, ואנחנו אלופים בזה מגיל מאוד צעיר.
ברור.
כולנו, רובנו, בוא נגיד רובנו. כי בגיל מאוד צעיר זה לא יפה, תתנהגי כמו שאימא רוצה. הייתי במספרה ובאה ילדה לעשות פן, והיא רצתה את הספר. והספר, עם כל הכבוד לילדה, רוצה את המתלמדת, אין לו זמן. והוא אמר לה, היא תעשה לך, המתלמדת שלי. והילדה אומרת, לא, אני רוצה שאתה תעשה לי. והיא אומרת, לא, אני רוצה אותך. ואז האמא ישר קפצה ואמרה, לא נורא שהמתלמדת תעשה לך. למה? למה? יש לילדה הזאת קול נורא ברור. למה אנחנו מתחילים לצמצם ולהקטין ולא להראות את מה שיש בנו ואת הרצונות שלנו? הנה פה, גם הקול מושתק וגם היא מתחילה לחוות חייה. אין צורך, אני אתחה את הרצונות שלי, את הצרכים שלי. והסתובבתי לאמא ואמרתי, אני יכולה להגיד לך משהו? אז היא אמרה לי, כן, אמרתי לה, אל תשתיקי לילדה שלך, את הכל, יש לה קול כזה ברור. אז היא אמרה לי, תודה שאת אומרת לי, אני הורסת לה כל כך הרבה פעמים. וזה בכל מיני דברים. יום אחד צעדתי ברגל, אני אוהבת לצעוד בבוקר, להתחיל את היום שלי בצעידה, ואני רואה אמא שנורא ממהרת לעבודה, ומכניסה את הילד לגן, והיא אומרת לו, תפסיק לבכות כמו ילדה קטנה. תפסיק לבכות כמו ילדה קטנה. האם בכי ורגש זה רק ילדות? זהו, יכול להיות שמאותה סיטואציה הוא יסגור את הרגש שלו והוא לא יסכים יותר להראות רגש. יש לנו קול נורא ברור, אבל בגיל מאוד צעיר השתקנו אותו. ואת יודעת מה הגדולה? שאפשר מהר מאוד גם לחזור. אפילו שם גיליתי איך מהר מאוד אפשר לחזור לקול הזה.
איך?
אז קודם כל, הקול של הנשמה שלנו הוא בא בבת אחת.
רק צריך להקשיב לו.
רק צריך להקשיב לו. גם את זה אפשר ללמוד. זה לא בבת אחת. אנחנו מתחילים עם מדיטציות, אבל רגע, בואי רגע נחזור אחורה. יש לנו קול נורא ברור שהוא בא בשנייה, אבל גם הוא הולך בשנייה, אם אני לא מקשיבה לו. ואז מה נכנס? האגו. האגו מתחיל, לא כדאי, ומה תעשי מעצמך צחוק, ולא צריך, ותעשי מעצמך בדיחה, ולאט לאט הקול הזה עוד יותר מושתק, ואנחנו מקשיבים לאגו, ואז אנחנו אומרים, איזה בסה, ידעתי, או רציתי, או למה לא עשיתי. אבל לאט לאט אנחנו מעלימים את הקול שלנו. אנחנו לא נותנים לו מקום. ויש לנו אופציה לשמוע אותו. והוא המתנה, הוא הכוח שבפנים. תחשבי, אם נותנים לך היום כוח, את יכולה לדעת כל דבר שאת רוצה כלפי עצמך. ואת אומרת, לא, אני לא רוצה אותו. לא רוצה אותו כי שהייתי ילדה השתיקו אותי. אז אני היום לא רוצה אותו. ואני אומרת, למה?
לא, אף אחד לא אומר שהוא לא רוצה אותו. שאלה, אם אתה יודע לזהות אותו. כי בעצם, את יודעת, את יכולה לקרוא לזה הקול של הנשמה, שאני מאוד מאמינה בזה. אני מאמינה שהנשמה שלנו יודעת לפנינו.
נכון.
אני יכולה לספר לך סיפור בעניין הזה.
אני אשמח.
שהבת שלי הייתה בטיול בחול. טיול אחרי צבא, עם הבן זוג שהיה לה אז. והיא הייתה צריכה לחזור, הבטיחה לי שהיא חוזרת ליום הולדת 50 שלי, שזה באפריל. לפני 5 שנים. והיה ברור שהיא חוזרת, היא הייתה אמורה לטוס להודו, to make a long story short, היא דופקת בדלת ונכנסת, חוזרת הביתה. ואני יודעת שהיא על הטיסה להודו. ואני רואה אותה ויש לי מועקה. אני אומרת לה, אופיר, למה חזרת? למה חזרת? מה קרה? מה קרה? למה חזרת? איפה חבר שלך? היא אומרת לי, הוא בהודו, הוא נסע להודו. אני אומרת לה, ולמה את חזרת? כמעט, את לא שמחה לראות אותי? ואני מרגישה הרגשה רעה, ואני אומרת לה, בטח שאני שמחה, אבל מה קרה? אומרת לי, הלב שלי אמר לי לחזור. הלב שלי אמר לי לחזור. וזהו, בזה זה נגמר. לי הייתה הרגשה לא טובה, מהלב שלי אמר לי לחזור, אבל הלב שלה אמר לה לחזור. שבועיים אחר כך בדיוק, אבא שלה קיבל דום לב, אף אחד לא הציל אותו, והוא מת.
וואו.
ואם היא לא הייתה מקשיבה ללב שלה, ולאינטואיציה, ולנשמה בעצם שלה שדיברה, היא לא הייתה רואה אותו, כי היא לא ראתה אותו מאז שהיא טסה. שזה היה איזה 4 חודשים.
וואו.
אני עוד נסעתי אליה קצת וזה.
היא באה להיפרד ממנו.
והיא הייתה איתו, ויום לפני היא הלכה איתו לרוץ, והכל.
סליץ מרמורת.
והקשיב על הקול שלה.
אז אני יכולה להגיד לך בנושא הזה, שהייתי בחופשת לידה עם עמית שלי, שהיא היום בת 22, היא הקטנה שלי, צעדנו, הלכתי להסתפר במרכז העיר, ואז היה את הפיגוע בסברו. יצאנו מהמספרה, וזה היה דקה משם. ירידה ממש, והאמצעית שלי, שני, אמרה, אני לא רוצה ללכת לאכול בסברו, ואני הייתי בחופשת לידה עם עגלה ושתי ילדות קטנות, אמרתי להם, בואו נאכל שמה, במקום המבורגר, אין לי כוח עכשיו להמיס אתכם, להוריד אתכם, ושני שלי, האמצעית נשכבה על הרצפה, יש לי ילדות כאלה טובות, זה לא מתאים לה. אני לא רוצה פיצה, והיא צפחה, ועשתה מאומה.
בושות,
אני רוצה,
עשתה בושות.
עשתה בושות. אני רוצה המבורגר. אמרתי, את יודעת מה, יאללה, בואו, נלך לאוטו. עניין של כמה שניות שהיה פיגוע נורא בסברו, כנראה שהיינו בדיוק בתוך הזה. אז זאת אומרת, הנשמה שלנו יודעת, רק נסכים להקשיב לה. ויש את הקול הראשוני הזה, תעצרו שנייה, תזקקו אותו, תקשיבו לו. כי אחרי זה מה מגיע ישר האגו? לא כדאי, ומה תעשי בושות?
והפחד והספקות, ועוד הרבה מאוד דברים שמגיעים ומשתיקים את הקול של הנשמה, נכון. עד שהוא כבר לא קיים.
נכון. ואם אנחנו מדברים על פחד, אז מיד אחרי כל האירוע שעברנו, וככה אמרתי, אני כרגע לא עובדת. אני צריכה רגע הפסקה מהעבודה, שנייה להבין מה עברתי, לזקק את הדברים, לסדר לי את הדברים, הנשמה שלי ביקשה את זה, ואז מה קרה? כל הקולות החיצוניים. תגידי, את נורמלית, הבעל שלך עכשיו בחופשת מחלה, ואת מרשה לעצמך לסגור עכשיו את הקליניקה? הסתכלתי על כולם, וכבר הקולות החיצוניים האלה לא הפחידו אותי. כי פה הקשבתי לנשמה שלי, כן, אני כרגע סוגרת את הקליניקה, אני כרגע צריכה רגע להבין מה אני עברתי, לזקק את זה, ולהביא מתנה לעצמי, ולמטופלים שיגיעו אליי, שיהיו שם, כי אפשר להמשיך הלאה, אבל רגע, מה עברתי? כולנו עוברים כל מיני דברים וכל מיני אתגרים. שאלה אם אנחנו צריכים רגע להבין מה אנחנו עוברים, או ישר ממשיכים הלאה ובורחים משם, לא רוצים לעצור, לא רוצים להבין, לא רוצים להיות, כי להיות במקומות קשים ולא נעימים, זה לא נעים לאף אחד.
לא, גם לפעמים מעדיפים לחזור לשגרה בשביל, את יודעת, לא להיות במצב של טראומה ודיכאון וכל מיני דברים כאלה, לחזור לשגרה, מהר, מהר.
מהמם, אני בעד לחזור לשגרה, אבל לחזור לשגרה עם הבנה מה היה שם, מה אני לוקחת משם, איזה מתנה מבחינתי, אם היית שואלת אותי כמה שנים לפני ההתקף לב, הייתי אומרת לך, תגידי, מה, השתגעת? אני אגיד תודה על מה שעברתי באותו לילה, אני לגמרי יכולה להגיד על זה תודה. יצאתי לחופשי.
רגע, אבל עכשיו יש לי שאלה.
כן.
נגיד שיש לנו עלו בתוך הראש הרבה קולות.
נכון.
יש לנו את הקול של הנשמה, אבל יש לנו גם קולות אחרים שמדברים איתנו, ולא תמיד אתה יודע מה זה הקול של הנשמה ומה הקול של ההיגיון, אולי ההיגיון צודק, אולי... זה מאוד קשה לדעת לזהות הקולות, כי זה נכון. בסוף הכל אנחנו. זה כמו למשל שאת, אני זוכרת, באימוני ריצה, 4 בבוקר, חושך, אין לי כוח לקום. אז כל אחד אומר לך,
תשארי לישון.
תשארי לישון, וכל אחר אומר, לא, את קומי ותעשי את זה. ואולי הנשמה שלך רוצה להישאר לישון. את לא יודעת מה הקול של הנשמה, לא משנה, אני בסוף כמובן קמתי. אבל יש כל מיני קולות.
נכון.
וזאת שאלה, שלא תמיד אתה יודע לזהות מה, כאילו, כשאתה יודע, אז אתה יודע.
נכון.
אבל לא תמיד אתה יודע לזהות, אז איך מזהים?
נכון. אז קודם כל, את צודקת ב-100%. אנחנו, רובנו לא יודעים לזהות. הכל הוא שפה. כמו שאנחנו לומדים לדבר אנגלית, עברית, אנחנו עכשיו הולכים ללמוד איך להקשיב לקול שלנו. אנחנו רק יודעים דבר אחד שהוא קיים בתוכנו, בכל אחד מאיתנו. אנחנו יודעים. ועוד דבר נוסף, כל אחד, הקול שלו נשמע אחרת. מה שאת ישמעי, לא בטוח שאני אשמע. ומה שמישהו אחר ישמע, לא בטוח. כל אחד, זה מגיע אליו בדרך אחרת, בצורה מאוד ברורה. רק אנחנו צריכים להבין שזה שפה, ואנחנו צריכים ללמוד את זה, ולהקשיב לזה. ויש לזה דרך, ויש לזה מקום. אז בואי רגע נפרט את זה ככה, עלינו למעלה, ואני רוצה להוריד את זה למטה. זאת אומרת, יש מצב ש... למישהו מתייבש הפה, הנה סימן ראשון. יש איזה כאב בראש, יש איזה דפיקות מועצות בלב, יש איזה הזעה בכפות הידיים, הכל גם מדבר איתנו, כל הנשמה גם דרך הגוף. לא תמיד זה בראש, לא תמיד זה בקולות המתבלבלים שם, כי הראש שלנו, 1,001,000 קולות. והכי... הכי חזק זה הקולות האלה שרוצים להבעיל אותנו ולהשאיר אותנו במקום.
ברור.
ולא להוציא אותנו מהמיטה עם הפוך, כי תישארי לישון, לא חבל. אבל אם אנחנו באמת מסוגלים רגע לזקק, זה בדיוק כמו ללמוד לדבר, כמו ללמוד שפה חדשה, ופעם אחרי פעם, רגע, היה איזה משהו, אני אקשיב, אני אלך אחרי זה, אני אבדוק אם זה באמת הקול האמיתי והקול של הנשמה, וואו. הנה, פעם ראשונה הצלחתי לזהות, עשיתי וי. עוד פעם ועוד פעם, עד שפתאום את יודעת לזקק את זה, זה לא בא ביום אחד. הרבה פעמים זה לעשות מדיטציה רגע, להשקיט את הרעשים שיגיע כל נקי.
את מקבלת תשובות במדיטציות?
חד וחלק, בחלומות, מה? במדיטציות, בדיוק איך להתנהל ומה לעשות. החלומות שלי הם בכלל, זה מצחיק שאני הייתי קמה הרבה פעמים בבוקר, והייתי אומרת, וואו, חלמתי כך וכך, לבעלי הייתי מספרת, אבל כמו אני אספר על איזה חבר שהוא מצב כלכלי לא טוב, ואמרתי, תקשיב, ראיתי שרוטפים אחריו אנשים, בעל שלי, זה היה עוד לפני, תקשיבי, את עזויה לגמרי, אחרי כמה ימים הוא בא ואומר לי, תקשיבי, מה שחלם זה עוד בקטנה לעומת מה שהוא באמת חווה. אבל גם השתקתי את זה, אף פעם לא הסכמתי לתת את זה, ולא הסכמתי להוציא את זה, כי יגידו מה מרב הזויה, אבל היום כן, אני אומרת, מוציאה, אסור גם להשקיט את זה, ולהחביא את זה, חייבים להוציא את זה החוצה, בשביל לקבל עוד ועוד, זה המקום של הקול הזה, של הקול של הנשמה, שהוא רוצה שכולם ידברו את השפה הזאת, זה שפה, זה ממש שפה, שמגיל מאוד צעיר, בגלל כל מיני חוויות, השתיקו אותנו.
ואת בעצם עוזרת למטופלים שלך למצוא את הקול הפנימי שלהם?
לגמרי.
אמרת לי מקודם שאת עושה טיפול בתת מודע.
נכון.
זה?
נכון, גם.
מה? מה זה אומר?
זהו. הקול שלנו הרבה פעמים נחסם מחוויות, מחוויות של נטישה, של דחייה, של השפלה. אין סיבה שישפילו אותי עוד פעם, אז מה, אני יוציא את כל הנשמה שלי עכשיו, אני אספר אותו, מה פתאום אני מעדיפה להלמיך אותו, להשתיק אותו.
להדחיק אותו.
בדיוק, אין מצב שמישהו אחר ישפיל אותי עוד יותר. או אני אשתיק את הקול שלי כי אני לא רוצה להיות עוד הפעם דחויה. אנחנו קודם כל מזהים את הכאב העליון, בשביל לרדת למטה, להצליח להוציא את הקול האמיתי. אני גם יודעת מהר מאוד לזהות מי באמת מדבר ואיפה הנשמה מדברת. למשל, יש לי מטופלת שהגיעה, ואחרי כמה פעמים שהייתה לנו פגישה כי היא רצתה להתגרש והיא לא רוצה יותר לחיות איתו, היא הגיעה ואומרת, החלטתי אנחנו נחזור ואנחנו נחיה למען הילדי, וביחד אמרתי לה, אני שומעת עכשיו פה שקר, שאת משקרת את עצמך, זה מה שהנשמה שלך רוצה, ושאנחנו אומרים, זה מה שהנשמה שלך רוצה, פתאום את רואה את הדמעות בעיניים, יש הצפה רגשית, כי הנשמה מדברת איתנו, שוב פעם אני אגיד זאת שפה, רק אנחנו צריכים ללמוד אותה.
וגם אני חושבת, אם אנחנו כבר מדברות על מה הנשמה הזה, שאת לומדת להזין לקול של הנשמה שלך, את גם יכולה להתמודד עם גז לייטינג. נגיד, הייתה אצלי היום מישהי, שעוברת גז לייטינג ברמה מאוד 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 קיצונית. מאוד קיצונית, בעלה מסביר לה שיש לה הפרעת אישיות, הוא אומר לה שהיא לסבית, והיא כאילו, היא אומרת, אני מאמינה לו, אני כבר, אבל אני לא. אני עושה דברים ואני לא רוצה לעשות אותם. והיא נכנסה לדיסוננס מטורף בין מה שהיא הרגישה לבין מה שהוא אמר לה, והתרגלה כבר שהוא יודע יותר טוב ממנה. זה נורא.
מה שאת אומרת, שהיא בעצם מובלת ולא מובילה. ושיש לנו קול של הנשמה, אנחנו מובילות ולא מובלות.
נכון.
ורוב חיינו, לצערי, הרבה מהאנשים, אני לא מדברת עלייך כי את אישה חזקה ויודעת, אבל הרבה נשים שבאות אליי לקליניקה, הן מובלות. הן לא מובילות. ושמקשיבים פתאום לקול הפנימי הזה, שהוא נורא ברור, הוא נורא ברור.
הוא נורא ברור אם את יודעת לשמוע אותו.
אבל אפשר לשמוע אותו.
נכון.
אפשר לשמוע אותו, זה בחירה. זה בחירה אם אני רוצה להמשיך להיות מובלת, או להתחיל להוביל את החיים שלי. ואחד מהדברים שבדרך שעברתי, שגם שיתפתי אותך, זה שקמתי בוקר אחד, הסתכלתי במראה, ואמרתי, זה חלק מהכל. גם שם הנשמה שלי הסתכלה במראה ואמרה, דברי לעצמך יפה. הדברי לעצמך פנימה ודברי לעצמך החוצה, זה חלק מכל הנשמה. לדבר לעצמנו, לכבד את עצמנו, לדבר החוצה את מה שמתאים לנו, ולא לרצות ולא להקטין ולא לנסות לסובב דברים, ולא להגיד מה שמתאים לאחר לשמוע, אלא להגיד מה שמתאים לך להשמיע, בצורה נעימה, בלי לפגוע באף אחד, אבל זה גם כל הנשמה שלך. כי כמה פעמים את שומעת אנשים שהם רצו להגיד, אבל לא היה נעים, אז הם השתיקו. זה חלק מכל הנשמה, גם הנשמה, באותו רגע שרצית להגיד, תגידי, את זה בדיוק. אל תפחדי על האחר, תפחדי על עצמך, שאת לא מדברת לעצמך יפה, שאת פוגעת בעצמך, שאת מאמינה לאותו בעל שאומר לך שאת לסבית ומקטין אותך. דברי לעצמך יפה, זה המסר הכי חזק שיש לי לכל אישה. תקומי בבוקר, תגידי בוקר טוב, אהובה. מה את רוצה היום לעשות למענך? איך את רוצה שהבוקר שלך ייראה? מה את יכולה לתת לעצמך? כמה נשים אומרות את זה? אני קמתי בוקר אחד ואמרתי, אני רוצה להגיע לפודקאסט של רות. שלחתי לרות.
ולא עשיתי לך חיים קלים. אמרתי, אך תספרי לי על מה, על זה, איזה סיפור, איזה זה, ואז אמרתי,
כן,
אוקיי, יש פה
מבינה,
סיפור.
כן, הנבינה, תבחרי מה את רוצה, תפסיקו להיות מובלות, זה בחירה, אבל זה לא פשוט. זה החלטה שיכולה להיות ברגע ושל חיים שלמים.
וואו, מרב, תודה רבה.
תודה לך.
אני חושבת שהבאת הרבה ערך, ואם אתם חושבים כמוני, אז תעבירו את הפרק הזה לעוד מישהו שאולי כדאי שיקשיב קצת לנשמה שלו.